פודקאסט ברצלונה פרק 72 אחרי המהפך והניצחון על הלווס 2-1 במונג'ויק וגם אחרי ההפסד לשחטר שקצת מסבך את הקטלונים בליגת האלופות. איתכם באוזניים אורי רייך, נדב זילברשטיין מאתלטי קליניק והופעת בכורה לשי מרטין, אוהד ברסה מבטן ומלידה. מה נשמע חברים?
עוד יום, עוד יום, מה נגיד?
כן. מעולה, אחרי המשחק אתמול, כן, בסוף כן.
אנחנו משקרים לעצמנו, כן, תכף נגיד את האמת.
טוב, אז ברסה, כן, קיוותה לצאת עם קצת יותר משלוש מתוך שש הנקודות האפשריות, גם השלוש האלה היו מוטלות בספק. בוא נתחיל עם הכותרות, נדב, מה הכותרת שלך?
על חודו של ראש, בסוף מי שחילץ אותנו מאוד מבוכה, עוד אפילו יותר גדולה ממה שקרה נגד שחטר, זה לבנדובסקי. עכשיו, זה בניגוד מוחלט למה שקרה למשחק, בסוף אתה צריך את לבנדובסקי שיעשה את השער, אני לא אגיד שהוא בלתי אפשרי, אבל הוא פחות סביר, לעשות נגיחה כמעט הקו של ה-16, להחליט שאתה פשוט נוגח וזה איך שהוא נכנס. שוב, אם אני לוקח את הנקודת אור הקטנה הזאת מתוך כל המשחק המאוד חשוך הזה, יאללה, תודה לבנדובסקי על זה.
כן, אני רוצה להגיד, ברצלונה באופן כללי, בהקשר של לבנדובסקי, אין לה סקורר חוץ מלבנדובסקי. לא למין ולא פליקס ולא רפיניה ולא פדרי, וגם לא גונדואן כרגע בעמדה שבה הוא נמצא שהוא רחוק מאוד מהשאר. ובעונה שעברה, שהייתה לה הגנה מדהימה, היא הייתה צריכה 23 שערים של לבנדובסקי כדי לזכות באליפות, אז בטח שגם העונה. ולכן אולי הדבר הכי חשוב בחלק הקדמי של ברצלונה, זה שצ'אבי, עוד מעט אני אצלול לכל ענייני צ'אבי, אבל צ'אבי צריך לעזור ללבנדובסקי להביא את האליפות הזו. עכשיו לבנדובסקי, דיברת פה על השאר, באופן כללי רואים, מאז שהוא חזר מהפציעה, גם לפני הפציעה, הוא לא היה בסיאו, אבל אחרי הפציעה הוא לא חד, הוא לא הולך ונהיה צעיר, מחוץ לרחבה הוא גם פחות אפקטיבי ממה שהוא היה לפני, הוא גם לי נראה קצת יותר חלש פיזי, הוא מתקשה יותר להתמודד עם האגרסיביות של הבלמים בספרד, שבתחילת הדרך הוא אמר שזה הפתיע אותו, אתמול הוא התלונן בלי סוף לשופט על זה שהוא לא מסתדר עם המאבקים הקטנים האלה, וממשיכים לעשות לו חיים קשים, אבל הוא הסקורר של הקבוצה, ובתוך הרחבה, כמו שאמרת, ראינו אתמול כמה הוא חד, זה מצב שבאמת מעטים מצליחים לעשות ממנו גול, והוא עשה ממנו גול גדול, אבל הוא חייב עזרה, ולדעתי יש גם את השחקנים בסגל הנוכחי של צ'אבי ושל ברצלונה שיעזרו לו, אבל צ'אבי יצטרך לסדר אותם בצורה כזו שתאפשר להם לעזור לו, אחרת אליפות לא תהיה שם. שי, ראייה שלך לגבי לבנדובסקי עוד לפני הכותרת?
אנחנו באמת נדבר על זה אחרי זה בהרחבה יותר, אבל בוא נשים המון פרמטרים בצד שמובנים אליו, כמו הגיל, כמו השחיקה, כמו שאמרת, אין מספיק מי שיעזור לו, יתמוך בו, הוא מאוד לא יציב כבר מבחינת הגוף שלו, חייב לבוא מישהו כעזר כנגדו, אפילו מבחינה פסיכולוגית, הוא שחקן שצריך את התחרות ואת המחשבה הזאת, שיש מי שיכול לערער לי על המקום. ברגע שלא יהיה לו את זה, כל הצדדים יאכלו אותה.
מעניין. טוב, מה הכותרת שלך? מה המשחק?
יש נקודות, אין מחמאות. אין מחמאות בכלל. אני לא יודע מה איתכם במשחקים האחרונים.
מזדה הרצח.
אני פשוט, מאז ריאל מדריד, במחצית הראשונה, לא יודע מה איתכם, לא רואה בכלל מחצית אחת, אפילו חלקי מחצית, חלקי דקות שהם נראים טוב, הם לא משחקים בכלל. ובכל המשחקים האחרונים יש מסיבות עיתונאים של צ'אבי, שאתה שומע אותו כל הזמן אומר אין משבר, אין משבר, אין משבר, והוא כך נעשה פמפם את זה, אני רואה משבר אחד ענקי.
וואלה, עד כדי כך. למרות שהתוצאות, בוא נאמר, נגד הלווס, לא התוצאות, אוקיי, התוצאות זה ברבים. ביחיד אתמול התוצאה, היא יכולה להוציא את ברצלונה מהמשבר לדעתך, או שזה רק, אתה יודע, מכסה את המשבר שהולך ומתהווה?
כרגע זה מכסה לדעתי, אני לא, צריך לקרות משהו מבחינת היכולת גם של ברצלונה, שאפשר להגיד, טוב, הנה, היא מתחילה לצאת מזה. הניצחון אתמול, בוא נאמר, זה עוד קיסם קטן בדרך לאבן המדרדרת הענקית הזו שקורה כרגע מבחינת המומנטום השלילי בקבוצה, ואפשר לקוות שאולי מפה, אולי זה עוד משחק קל, עוד שני משחקים קלים וברצלונה תוכל לבנות מזה משהו, הלאה, אולי פרנקי די יונג יחזור, אולי זה יראה טיפה אחרת, אבל מה אני אגיד לך, זה לא המשחק שפתאום יוציא את ברצלונה מהמומנטום השלילי.
אני בכלל טוען, ניקח את כמה משחקים האלה בקצרה, ש ניצחו את סוסיידד בשיניים, היה, אני לפחות שיקרתי לעצמי, אמרתי בסדר, מגרש קשה, קבוצה מצוינת, קבוצה של ליגת האלופות סוסיידד, לא ניצחו שם אף קבוצה המון המון זמן, אמרתי בסדר, ודיברו על זה שאחרי המשחק, היה ישיבה כמעט של שעה, צ'אבי השאיר את כל השחקנים, לא יודע מה שם בדיוק, אם זה מוטיבציה או נזיפה או שילוב של שניהם, אני חושב שילוב של הכל, והוא דיבר אחרי כמה במשחק הבא, לא מתפשרים, לא כלום, הוא בא שאנחנו נדבר על זה כמובן עוד, מול שחטר, שאתה יודע שניצחון יכול לתת לך, או לפחות טקו, כמעט שקט מוחלט במשחקים הבאים ולהתרכז בליגה, ואז נראים כל כך רע ביתחת למסגרת, וזה, ואחרי זה זה עוד ממשיך להידרדר, שאחרי שחטר אנחנו גם רואים את, את המשחקים הבאים, איך הם נראים בשיניים, מגיעים לה, והוא דיבר גם אחרי שחטר, אמר, הייתי בטוח שנתעורר, עוד פעם חוזר על עצמו, ואז מגיע על הווס, ואתה חוטף אחרי 18 שניות, ואני אישית לא ראיתי כדורגל בכלל. 20 דקות אחרונות אולי ראיתי קצת כדורגל, וגם זה לדעתי יותר כי על הווס הלכה אחורה והתעייפה. מחצית ראשונה הכי גרועה שראיתי העונה, חושך מוחלט.
גם זה לא ש... כאילו אם אנחנו כבר נכנסים למשחק, זה לא של על הווס יש המון אופציות מקדימה. היה להם איזה משהו ספציפי אחד לסגור, ואני יכול להשים יום רע של קונדה. אני יכול להשים את זה שגונדואן היה לא עירני באותו רגע, וגם כמה פעמים קורה שטרשטגן חוטף בין הרגליים. וואלה, כן, כל מיני איזה דברים קטנים על הדרך שאתה יכול להגיד, וואלה, זה אולי זה פרסונלי, אולי זה באמת, כל שחקן תפס איזה רגע רע באותו רגע, אבל כשיש, כשאתה לא רואה כדורגל, כשאתה רואה כל כך הרבה פלטות לאורך כל הדרך, אתה אומר, טוב, זה מערכתי. אתה לא יכול שלא להתייחס לזה אחרת. אבל מנגד אני כבר... רואה את ההמשך שלי פה בתור מי שלא נמנע כחסידי צ'אבי, ואני צריך להסביר מה אני רואה, אני זורק את זה קדימה מהר מדי.
כן, אז אני כן מתחבר עם הכותרת שלי לצ'אבי, כי כולנו פה תיארנו ב-5-6 דקות הראשונות את זה שזה לא היה נראה טוב חוץ מבאמת נקודת האור הלוונדובסקית הזו, ובעיניי הנקודה פה, אני אגע בהמשך באיזושהי נקודת סגל שהיא בעייתית, אבל הכותרת שלי היא משלבת בין שני פתגמים שמתארים סיטואציה דומה, נסו לעקוב ולא להתבלבל, זה כמו הגנן גידל דגן בגן כזה. אם זה לא מקולקל אל תתקן את זה, ואם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז אני אתחיל קודם כל מהחלק הראשון. אם זה לא מקולקל אל תתקן את זה, זה בהקשר ההגנה של ברצלונה, שהייתה החלק הכי איכותי שלה בעונה שעברה. הגיע קנסלו, זו הגעה מבורכת, יש לזה מחיר הגנתי, זה בסדר. אתמול רצו לתת מנוחה לבלדה, אני משער, אז קנסלו זז שמאלה. עכשיו, כשפורסם ההרכב, כתבתי לאיתן, העורך שידור שלנו בקבוצת שדרים ופרשנים, שאני מקווה מאוד שיקרה הדבר הכי טבעי שאמור לקרות כשאין לך מגן ימני בהרכב, וזה שקונדה, שהיה מצוין בעמדה הזו בעונה שעברה, יהיה שם, והתבדתי, והפעם לא היה איזשהו ויניסיוס שצריך לסגור אותו בצד ימין, ובגלל זה שמים שם את הראוכו, אלא הראוכו היה שם לא ממש כמגן ימני, כי הוא לא, כמעט לא לקדימה, אלא יותר כבלם מצד ימין. עכשיו, ניסיתי לחשוב למה זה קורה. קודם כל, אני חושב שצ'אבי מפחד שברגע שהוא עולה בלי רומאו ובלי גבי ובלי פרנקי בקישור, אז הוא רך מדי באמצע, שזו הנחה הגיונית, אבל מול הלווס בבית אתה יכול להרשות לעצמך לעלות עם רומאו כקשר בודד ושני בלמים, זו דעתי. דבר שני, ופה לדעתי הנקודה הבעייתית יותר, הוא פשוט לא שם את קונדה בצד ימין, כי קונדה לא רוצה. אין הסבר אחר לזה, הרי כל העונה שעברה קונדה שיחק את העמדה הזו ושיחק אותה מצוין. עכשיו הראוכו הוא מהבלמים הכי טובים בעולם, הוא לא טוב כבלם בשלושה בלמים בצד ימין, בטח שלא כמגן ימני, וקונדה כן, וזה הוכח שזה היה מצוין בשנה שעברה, וההחלטה הזו הגנתית כמעט עלתה לברצלונה במשחק. הזכרת להלווס אין יותר מדי כלים, כל סקאוט מתחיל היה רואה את סמו מורודיון שפתח מצוין את העונה בגרנדה ואטלטיקו קנתה אותו והלך להלווס, היה רואה אותו בשפיץ, כשאין לה עוד יותר מדי כלים, והיה יודע שמי שצריך לסגור זה אותו, מבחינה פיזית, מבחינת מהירות, מבחינת הגובה, ומי שאמור לעשות את זה, זה הראוכו, וזה בטח לא קונדה. ופעם אחר פעם, מילא הגול, הגול נדבר עליו, על העמידה הזויה שהייתה שם לברצלונה בתחילת המשחק, אבל פעם אחרי פעם, שמו גבר שם על קונדה בדרך לשער, במזל זה לא הפך ל-2 ול-3-0. עכשיו, לא רק הגנתית זה היה בעייתי, התקפית הראוכו לא תומך, ואז למי נשאר לבד בקו, עליו אני אדבר אחר כך. בשמאל קנסלו מצטרף להתקפה כאילו כמגן שמאלי, אבל כל הזמן נכנס לאמצע ופליקס נשאר לבד על הקו, שזה השילוב הכי פחות נכון, ואז קיבלנו 35 דקות, רעות מאוד, אחרי זה אתה אמרת 20 דקות בסוף שהיו קצת יותר טובות, באמצע בין ה-35 ל-70 זה היה בסדר כזה, אבל 35 דקות רעות מאוד, וכאן אני כן מתחבר מה שנקרא לפתגם השני, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל אז תאמין שאפשר לתקן, כי צ'אבי כן תיקן, מאוחר, אבל למזלו זה לא היה מאוחר מדי, וכמה פשוט אחרי 35 דקות, זה גם היה קצת יותר מדי, הוא החליף בין קונדה לאראוכו, סמו, החל מהדקה 35 עד לסיום המשחק,
לא ראו אותו.
נגח 5 פעמים בכדור, בעט 0 פעמים לשער, אחרי 35 דקות שהוא הגיע לשלושה וארבעה מצבים מצוינים, ופגע במשקוף, וכבש וכולי. ברגע שקונדה עבר לשם, זה כבר לא היה בדיוק שלושה בלמים, זה היה יותר דומה ל-4-3-3 של העונה שעברה. קונדה פתאום יצא קדימה, הוא גם בישל ללוונדובסקי. עכשיו, זה קשה לשחק נגד קבוצה שבאה להסתגר, זה קשה יותר אם היא מבקיעה 18 שניות, 17 שניות מהפתיחה וסוגרת עוד יותר אחורה, אבל זה הרבה יותר קשה כשאתה עולה עם שלושה בלמים ושחקן אחד על כל קו, אז אתה לא יכול גם לרווח את המשחק. לסיום הכותרת שלי, לפני שתגיד לדף, פתגם אחרון, אומרים שפיקח יודע לצאת מצרה שחכם לא היה נכנס אליה. אז צ'אבי במשחק הזה היה פיקח, אבל אני מקווה בשבילו ובשביל ברצלונה שבמשחקים הבאים הוא גם יהיה קצת יותר חכם.
אני מצד אחד אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר על מה שעבד שנה שעברה, אבל אוהבינו לדבר על רביעת בק, פשוט להגיד רביעת בקס פחות זורם. סרג'יו בוסקץ, סרג'יו בוסקץ חסר, וזה מאוד מורגש, ואין כרגע מי שיחליף אותו, ושוב, להגיד שאני צריך לצפות שיהיה ישר מחליף לבוסקט, תשמע, אני גם לא מצפה שיהיה מחליף למסי. אבל מבחינת כרגע, התפקוד של הקשר האחורי, יש בעיה. ברגע שיש לך, בוא נקרא לזה, עזוב, בוא לא נדבר על עמדות, נגיד קשר אחורי, דברים כאלה, בוא נדבר על תפקוד. יש משהו שמאוד אוהבים בברצלונה לאורך שנים, מה שנקרא פיבוט, פיבוטה. זה העמדה של הקשר האחורי, מי שמחלק כדורים באמצע ורואה את כל המגרש סביבו ויודע איך לעבוד שם. זה הבוסקץ, הוא עשה את זה מדהים, זה מה שגם צ'אבי רואה בזובימנדי. הוא כן רוצה להשתמש בזה עם גונדואן, כי רומאו לא יודע לעשות את זה, הוא הגנתית סביר, אבל בתור פיבוטה ממש לא. והוא צריך לראות איך הוא מצד אחד כן מרוויח את גונדואן בתור מי שעוזר לבנות המשחק, מצד שני הוא לא הולך להכניס אותו בין שני הבלמים מאחור, אז הוא כן רואה לנכון לעשות איזה ורסיה במערך, בה הוא כן יש מצב שיש שלושה בלמים תמיד. וזה לא עובד.
אני קיבלתי את זה כשזה היה נגד ריאל מדריד. קיבלתי את זה פחות, למרות שזה לא עבד כל המשחק נגד ריאל מדריד, כשזה היה נגד ריאל סוסיידד, בחוץ, בבית, נגד אלאבס, כשאתה יודע שאתה צריך לבוא ולתת אמירה, לא רק לנצח, אלא גם לתת אמירה, כי אנחנו רואים, אנחנו מדברים פה על ניצחון והווייב הוא לא יותר מדי חיובי. כן. אתה צריך לבוא ולדרוס מהרגע הראשון. אז לבוא ולשחק גם עם שלושה בלמים וגם עם דאבל פיבוט, זאת אומרת גם גונדואן וגם פדרי, משחקים קרוב לבלמים, הם השניים, זה כאילו המשולש באמצע, הוא גם הפוך, במקום שיהיה קשר אחורי אחד בשלושה בלמים שמגבים אותו, גם שלושה בלמים, גם שני קשרים אחוריים שהם בעצם שני הקשרים הקדמיים שלך, הם אלה שאמורים לייצר את המצבים ליד הרחבה, ואז פרמין נמצא שם לבד מקדימה, אז זה too much נגד אלאבס. נכון שהיא כבשה שער מוקדם, אבל זה היה בגלל שהצמדת לשחקן הכי גבוה, חזק ומהיר שלהם, לא את השחקן הכי גבוה, חזק ומהיר שלך.
אני חוזר שנייה על הנקודה קודם ולדייק אותה, כי אני חושב שהיא מקרה מייצג חמור מאוד, שאני מתחיל להיות מתוסכל מאוד מצ'אבי. דיברת עד הדקה 35, באמת הוא לא עשה את השינוי הזה בין קונדה לראוכו, שבאמת כמו שאמרת ככה הוא לא הצליח לתמוך בימל, הוא לא עזר הגנתית מספיק טוב, קונדה היה נראה צל של עצמו, כולנו ראינו את זה, אוקיי? אנחנו לא חכמים גדולים יותר מצ'אבי, 35 דקות הוא לא עשה עם זה כלום. אני רוצה כמעט להקצין ולהגיד 35 דקות מאוחר מדי. ראו את זה מהדקה הראשונה. ואני אומר לעצמי, אני מתחיל להיות מודאג על צ'אבי, כי אני מסכים איתך לנקודה שהוא לא רוצה לתסכל את קונדה, ולא רוצה לתסכל את השחקן הזה, ואני מתחיל לחשוב שצ'אבי, איך אומרים, מחפש בכל מיני צמתים חשובים להיות יותר סחבק ממנהיג, ושיואבו אותו בחדר הלבשה, ופחות לדפוק על השולחן באמת, וזאת הבעיה. אם שמעתם במסיבת עיתונאים ממש אחרי המשחק, וציינתי את זה קודם, שהוא מתחיל להישמע מאוד פרנואיד אפילו קצת, ולא טוב, ואני כן מאוד מאוד תמכתי בעוד מהעונה הקודמת, הוא אמר, יש לנו, אני מרגיש שהתקשורת הספרדית והעיתונות והכל מחלחלת מאוד לראש של השחקנים, ואני לא מצליח לשחרר את זה, אני לא יודע אם כבר יותר טוב שמתייחס לזה או לא, אבל זה נראה שזה הרבה יושב מהראש, והראש זה המאמן, וזה נראה שהוא לא מוצא את הפתרונות, ואני מתחיל לחשוב שבהמון מובנים, הוא מתחיל להיות גדול עליו, הרבה אספקטים של המשחק, באיך לשים את הקבוצה, איך להרכיב אותה, שחקנים כמו קריסטנסן, אין לי מושג למה הוא לא,
הוא עלם.
הוא עלם לגמרי שבעיניי...
יש איזה עניין של כושר, תמיד מרחפות שמועות, שוב, לא משהו שאני יודע באופן אישי, כאילו זה מאחורי הקלעים, אבל ספציפיק לגבי קריסטנסן, מדברים כבר כמה זמן לגבי הקושי שלו, לחזור לכושר, מאז זה פציעת קרסול, שהוא לא... זה פשוט משהו שם לא קורה, גם מבחינת הקשירות בספרד, או בברצלונה, סליחה, אני אדייק. אני... מאוד קשה לי להאשים את הצוותים המקצועיים, אני מבין מאיפה הם באים מבחינת איך שהם מנסים לחבות צריפות כל הזמן. פה אני כן בא בטענות לצ'אבי, אני תמיד מדבר על הניהול עומסים המאוד מאוד רע שלו, וזה בא לידי ביטוי, אתה יודע מה? פרנקי דה יונג עוד לא חזר, עזוב, פדרי חזר, והוא כבר תוכן דקות, אני לא מצליח להבין איך הוא עובד, וגם לא יכול להיות שכל התוכנית של ברצלונה קמה ונופלת על ילד בן 19, משהו פה לא הגיוני לי. עכשיו, אני יכול להבין את הכעס שלו על העיתונות, כי בסוף יש לו סגל מאוד צעיר. יש הרמה של ילדים בני 16, 17, 18, 19, הם לא יודעים באמת להתמודד עם ביקורות כאלה, הוא גם באמת, הוא עשה אקסקלודינג לנגיד לוונדובסקי וגונדואן, הוא אומר, הם ותיקים, הם מכירים, הם יודעים להתמודד עם השיט הזה. צעירים לא, אבל מצד שני, מה אתה ציפית? מה אתה חושב שאתה תבוא, תגיד לעיתונים, לא, 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 פוס, פוס, פוס משחק, יש לי חבר'ה צעירים, תפסיקו ללכלך עליהם. לא, אתה צריך להיות הבן אדם הרזיליאנט פה. אתה צריך להיות הבן אדם שנותן להם גב. אתה צריך להגיד, טוב, כל הביקורת, תפנו אליי, אני אתמודד איתה, אני הייתי שחקן ותיק, אני הדמות שבחר להיות מהרגע הראשון בפנים של המועדון. כן, תעשה את זה. תעשה את זה, לא לבוא. להשים את התקשורת על ביקורת, באמת, מה ציפית שיקרה?
טוב, תראו, אחרי ההפסד מול שכתר, אנחנו גם ניגע בעוד מעט בחלק של ליגת האלופות, התחילו, אני מתחבר למה שאתם אומרים, התחילו רכשים לגבי צ'אבי, זה היה בעיקר ברשתות החברתיות, ואז הגיעה הידיעה שהמאמן הכי לא אוהב במצב כזה, לפורטה נותן גיבוי מלא לצ'אבי, יכול להיות שזו האמת, ושהעתיד של צ'אבי באמת לא מונח כרגע על הכף, אבל זה כן מעיד על הסיטואציה הכללית שהקבוצה נמצאת בו. אז אני רוצה לשאול אותך, שי, האם יש הצדקה, והאם הגיוני לדבר בשלב הזה של העונה על המעמד של צ'אבי עם כל הביקורות, או שאתה אומר בשלב מוקדם מדי, וזה לא שהוא דח, לפחות לא בינתיים, מליגת האלופות, בשלב הבתים, ויוצאים עכשיו לפגרה, ויש זמן לעבוד, ועוד פצועים יחזרו לאט לאט, ולא צריך ללכת ישר על הראש שלו, או שהביקורות האלה שאתה חש,
כן.
זה כן כבר מוצדק להעלות את זה לדיון את הנושא.
אנחנו נשאר בתחום הספורטיבי, אבל אני ישיל מושג נפוץ מאוד היום בחברה הישראלית, אני מרגיש שאני מתחיל להתפקח. לגבי צ'אבי, ואני הייתי מאוד בעדו על המון דברים, ואני חושב שהוא בא בתקופה הכי חשוכה, שברצלונה בכלל לא היה לה זהות, וביום שאחרי מסי, ובאמת, עונה שעברה הייתה נראית מצוינת, זה היה נראה קבוצה של 1-0, שזה לא בדיוק DNA של אוהד ברצלונה שרגיל, אבל סתם נתון הכי בסיסי שאמרנו קודם, כל העונה שעברה הם ספגו 20 שערים. אני חייתי עם ה-1-0 הזה, כי אני חושב שהרבה פעמים גם הכדורגל היה טוב.
גם היו הרבה משחקים לפני פגרת, לפני פגרת המונדיאל,
שעות
ארוכה, שזה היה נראה טוב. הקבוצה, אם יש מילה אחת, היא כן הייתה נראית מאומנת. זאת אומרת, זה לא תמיד היה מבריק. קונדה מגן ימני, זה לא הופך את כנף ימין שלך למבריגה. גבי, פייק כנף שמאל, זה לא מבריק, אבל זה עבד, זה הביא את השליטה, זה הביא הגנה חזקה, זה הביא את הניצחונות, ומשהו בצורת האימון שלו הלכה קצת לאיבוד ברגע שיש את קנסלו, והוא קצת חושב, הוא ראה שהוא סופג יותר ויותר שערים, ואין את בוסקץ, ומפה הוא קצת מתחיל לאלתר דברים של שלושה בלמים, וגם בתוך השלושה בלמים, ההצבה של הראוכו כיותר בצד ימין, שהיא פחות בעייתית, ומשהו שם בהתמודדות שלו עם הסיטואציה הזו, הוא מצד אחד מאוד רצה את קנסלו, כולם רצו את קנסלו, וקנסלו מוכיח שהיה צריך לרצות אותו, אבל משהו בהתמודדות של צ'אבי עם הסגל המחודש שיש לו, לא עובד.
תראה, עוד פעם, אם ברצלונה בסופו של דבר ספגה בכל העונה שעברה 20 שערים, וכבר עכשיו היא ספגה 13 שערים, יש פה בעיה עובדתית, קנסלו לא קנסלו, זה לא עובד מבחינה הגנתית, ואלה דווקא שחקנים יותר ותיקים. קונדה יש לו ניסיון יפה מאוד, בליגה הספרדית בפרט, אראוכו מרגיש שהוא כבר שנים, שהגיל שלו זה לא הגיל שלו אמיתי, זה פחות העניין של ההגנה. משהו, ואני מתחבר למה שאמרת הרגע, בשני המשחקים האחרונים בדגש, כי סוסיידד, שוב, עוד אולי שיקרתי לעצמי בגלל זהות היריבה, אני כמעט 90 דקות אתמול, לא ראיתי דרך, סליחה על הקלישאות, לא ראיתי אבל דרך, לא ראיתי סגנון משחק, שחקנים נראים, מסתכלים אחד השני, לא יודעים מה לעשות, מתבססים יותר על פעולות אישיות בעיקר וכישרון של שחקנים כמו פליקס, ואמרתי מצד אחד הוא לא מאמין בשחקן מסוים בכלל, מצד שני את ימל הוא נתן לו צ'אנס ולדעתי היה צריך להשאיר את פליקס, גם אם זה לא התחבר, אז הוא נותן ביטחון לימל, מצד שני בלדה, שזה דווקא אני חושב היה נכון, הוא מוריד אותו כדי, אני לא חושב שזה סדרת חינוך, אבל אומר לו, טוב, אין לך כל כך מישהו שיתחרה לך על המקום, אבל אני רוצה שתישב בספסל, נדבר גם אחרי זה כמו שהוא לא זומן לנבחרת, אז גם פה אני לא כל כך מצליח להבין, זה בסדר שמחליטים לגבי שחקן אחד משהו אחד, ולגבי שחקן אחר משהו ההפך, אבל אני לא רואה איזשהו תביעת אצבע של מאמן. עכשיו, אני לא חשבתי שאני אגיד את זה עד לפני חודש, הייתי מאוד סלחן. לא יודע.
אני, הבעיה שלי זה שאני רואה תביעת אצבע של מאמן במה שצ'אבי עושה במשחקים האחרונים, אבל היא לא תביעת אצבע חיובית, זאת אומרת, אני רואה את ההשפעה שלו, אם אני לוקח את ברצלונה, כשקראנו לה בהתחלה של הז'ואאוס, אוקיי? זה היה נראה טוב, נכון, ספגו שערים, אבל ראית כדורגל וראית היגיון וראית תבניות וראית את קנסלו נכנס לאמצע וראית את ג'ואאו כשבלדה נמצא איתו מתקרב ללוונדובסקי ומשתף איתו פעולה גם כשלא כל הפצועים היו נמצאים ואז אמרת אוקיי רק תוסיף לזה גם את החבר'ה שחסרים ויופי וזה ישתפר אפילו עוד יותר ואז חוזרים הפצועים ואתה רואה אותו פתאום עובר למערך הזה של שלושה בלמים וממשיך להתעקש עליו שוב ושוב ושוב וזה מערך שאנחנו עוד מעט ניגע בכל אחד מהשחקנים בנפרד ואני בחלק מהם אגל למה אני חושב שהמערך הזה גם מגביל אותם ומונע מהם להיות טובים כמו שהם יכולים להיות אני אומר הסמיכה היא לא מאוד ארוכה בברצלונה ועם הפציעות היא הולכת ומתקצרת אבל אני חושב שגם עם מה שיש הוא לא עובד מספיק טוב אתמול, זה נתון שככה הריצו ברשתות, כאילו כמשהו שלילי, הנתון עצמו הוא לא שלילי. ברצלונה ניסתה אתמול 24 קרוסים, כדורי רוחב, שלושה הגיעו ליעד. אין לי בעיה עם זה שהיא ניסתה 24 קרוסים, כי אני בלילה, בזמן שכולם ראו את הנבחרת, סליחה בפני מי שראה את הנבחרת, אני ראיתי אתלטיקו מדריד נגד ויאריאל, שידרתי עם הסימם, ניצלנו מהמשחק הזה בבוץ שם של קוסובו, ראינו אחלה של משחק במטרופוליטנו. אתלטיקו ניסתה 37 קרוסים, פי 1.5 מברצלונה. אבל איך היו נראים הקרוסים שלה? ראית תבניות, והיא גם שיחקה עם שלושה בלמים, ראית שחקן על כל קו מקבל עזרה מהקשר 50-50 שמצטרף אליו, ראית את גריזמן עוזר ימין, שמאל, יוצר משולשים על הצדדים, מי שרוצה שיראה את התקציר, יראה את הגול של ויצל שעושה 1-1, מלאכת מחשבת של איך עם שלושה בלמים, עם רק שחקן אחד על כל קו, עם ההצטרפות הנכונה של הקשרים מהאמצע, עם העזרה של אחד משני החלוצים מקדימה, שמסייע פעם ימין, פעם שמאל, איך אתה מייצר שילובי מסירות ויתרון מספרי בכנפיים, וכדור רוחב טוב, על הקרקע שמעמיד שחקן בעמדה נוחה, כי גם הגול אתמול של לוונדובסקי, זו הרמה שקשה מאוד לעשות ממנה גול.
בדיוק, מאוד... משום מקום לשום מקום, ואיכשהו זה הפך לגול.
ואיכשהו זה הפך לשער. אז הנתון של ברצלונה מנסה הרבה קרוסים, אין לי בעיה איתו. בסוף מול קבוצה שהבקיע שער כל כך מוקדם, ובא להסתגר ולצופף את האמצע, אתה צריך לרווח. קשה יותר לרווח עם שחקן אחד על כל קו, אם זה המערך שהלכת איתו. אבל גם איך אתה מממש את זה, כי אם משחקים שלושה בלמים משחק אחרי משחק אחרי משחק, אתה מצפה לפחות לראות קבוצה שמאומנת על הדבר הזה, ואת זה גם לא ראיתי.
תראה, to be fair, צ'ולו ספג לא מעט עליות וירידות באתלטיקו מדריד, הוא ככה מעריך חוזה, כבר דיברו כמה זמן מתי תהיה העונה האחרונה שלו וכדומה, לקח לו זמן למצוא את הסגנון הזה, אני שמח שיש לו סוג של מגמת שיפור, כי בוא נאמר, מה שאתה אומר עכשיו על אתלטיקו מדריד, אני אישית לא ראיתי את המשחק, לא מובן מאליו, אני ראיתי הרבה משחקים של אתלטיקו מדריד בשנים האחרונות, ולקח לו זמן להגיע למצב שפשוט מנצח משחקים, ולא מנסה להכריע מפגשים גדולים בתוצאה קטנה כמו שהוא יודע. אז שפול, זה לקח את הזמן שלו וזה בסדר, אבל מצד שני, אם אני כביכול נאלץ להשוות לצ'אבי, אני לא מת על הסגנון של צ'ולו, כמו שאני לא מת על הסגנון של מוריניו, כמו שאני לא מת על הסגנון של קפלו, אבל הם יודעים מה הם רוצים עם הקבוצות שלהם. צ'אבי, חשבתי שהוא יודע, אני תיארתי לעצמי שעונה שעברה עם כל ה-1-0 עם הקטנים, והמערך עם גבי בתור פולס ווינגר וקונדה מגן ימני, הבנתי שזה אילוץ והוא עשה מזה את המקסימום, אז אני אומר, טוב, נו, לא הייתה לו ברירה. עכשיו, אני אומר שוואלה, מה הוא רוצה? מה הוא מנסה להשיג? עכשיו, כן, יש פצועים, כן, פרנקי דה יונג עוד לא חזר. אני לא יכול להשים את כל איך שברצלונה נראית רק על זה שפרנקי דה יונג לא נמצא, עם כמה שהוא חשוב.
זאת הבעיה בברצלונה, רשמתי לעצמי את המשפט הזה, כל פעם ששחקן חסר, אומרים, אי אפשר בלעדה, ואז רגע לפני שהוא חוזר, גם עכשיו לקראת זה שפדרי חזר, ויהיה אותו דבר לקראת זה שפרנקי יחזור, יגידו, כשהוא יבוא, אז הדברים יסתדרו. זה לא קורה, זה לא עומד במבחן המציאות כמעט אף פעם.
דיברנו נגיד על איך שהיה כל המשחקים של הז'ואאוים, שהכל התחיל מאוד יפה, תקשיב, אין מה לעשות שיש לך יתרון איכותי, והשחקנים רעננים וקנצלו, קנצלו, סליחה, עובר שלושה שחקנים בדרך לבשל מישהו, וואלה, כן, שהיתרון האיכותי כזה גדול. מה תעשה? איך לא תנצח משחקים? אבל השחקנים מתעייפים, צ'אבי לא מצליח לנהל רוטציה, קונדה לא סתם נראה רע, קנצלו לא סתם נראה רע, נראה לו משהו, גם פליקס לא נראה במיטבו, לא, זו לא הפתעה. כשאתה גורר אותה מספיק זמן, שאתה לא מצליח לייצר להם רוטציה, זה ימשיך להיראות ככה. שלחת לי הרי מה שקרה, אני יודע שזה לא פודקאסט ריאל מדריד, אבל בוא ניתן על זה משהו בקטנה. גם במקרה של ארדה גולר, יצא שפיתרו חלק מהצוות המקצועי, כי לא ידעו איך אפשר להגיע למצב.
את ראש המערכת, כן. ראש המערכת הרפואית שם.
עכשיו, שם זה קונטקסט אחר. שם יש לך שחקן, שניסו לאלץ את החזרה שלו, והוא נפצע שוב. לא היה שום לחץ אמיתי בעולם להחזיר את ארדה גולר מהר, לא מבחינת הקבוצה. בוא נאמר, זה לא בגלל ארדה גולר אם ריאל מדריד ינצחו משחקים כן או לא, קשרים יש להם, והרבה, קדימה. בברצלונה, מה שקורה זה שהם מחבים שריפות, כל הזמן הצוות הרפואי מחבה שריפות, כל פעם פדרי חוזר, תוכנים לו את המוות, נפצע, הופ, מנסים לחבות את השריפה הזאת, פרנקי דיונג, אותו סיפור, ז'ואו פליקס, הבא בתור, קנצלו, הבא בתור, לבנדובסקי, נס. זה של לבנדובסקי, מצליח לשרוד בלי פציעות, מה זה בלי פציעות?
הוא היה פצוע, איזה שלושה שבועות.
הוא היה שלושה שבועות, זהו, ביחס לכמה שהוא תוכן, מבחינתי זה כמו ללכת על מים. אני לא יודע איך הוא מצליח לעשות את זה בגיל שלו, וכל זה באמת, זה הרבה יותר לשחק על המזל, מאשר שבאמת מישהו תכנן קדימה, איך לנהל את זה.
גם בסופו של דבר, אוקיי, עד עכשיו הייתי מאוד קשוח, אני רוצה קצת לבוא לקראת, לא יודע אם זה צ'אבי, אם זה כל הצוות אימון והכל, בסופו של דבר, השחקנים, יש הרבה פציעות, יש בכדורגל המון עכשיו קבוצות שזה, אי אפשר ריאל עם חצי קבוצות, אין תירוצים. יחד עם זאת, החיבור הזה של פדרי שעדיין חוזר לעצמו, ודיונג שלא משחק כקישור, בברסה על אחת כמה וכמה, הקישור הזה תומך חזק בהתקפה, תומך בהגנה. אתה רואה איך זה נראה שקשה, בניגוד למקומות אחרים, שאני חושב שבחוליית ההגנה אין תירוצים לאיך שהם נראים, וזה מנטלי. בקישור עוד לא מוצאים את החיבור הנכון, ושכבר שחקן מגיע, חוזר מפציעה, אחר נפצע, עוד אי אפשר היה לייצר כמה משחקים של וקום, ואתה רואה את זה, ארבעת המשחקים האחרונים בליגה, מנצחים על חודו של שער, כל השערים ב-15 דקות האחרונות, מדקה 75 ומעלה, ואני חושב שזה כמו במקרה של הלווס, יושב המון על עייפות של הקבוצה השנייה, ללכת אחורה, כי זה הישג מטורף מול ברסה, אפילו לעשות טקו, ואנחנו יוצאים מזה בזול, וזה חוזר לכותרת שלי בהתחלה של אין לי מחמאות, אבל איכשהו יש תוצאות, והתוצאות נערמות, יחסית חיוביות, וזה משקר לגמרי, כי היינו פה יכולים להיות בקלות.
עכשיו אתה מדבר ברבים על תוצאות, כאילו אתה מתייחס מה לסוסיידד ואלאבס?
אני מתייחס, לא, גם לפני זה, מול סביליה, מול, כל התוצאות האחרונות היו 1-0 בליגה, כולם היו בדקות האחרונות, ואני חושב שזה יושב בסופו של דבר המון גם על חוסר ביטחון, ולקראת הסוף נראה לי כבר יושב להם בראש של איכשהו אנחנו נצליח להכניס. אז אני לא מצפה לברסה הגדולה שמתנפלת ועושה 3-4-0 במחצית, ומצד שני יש פה כלים, זה כבר לא הקבוצה של קומן שכמה שלא היית בעדו, כן בעדו, כנראה שלא, אמרת אין לו כלים.
אולי כן, למה אתה מניח סתם?
יש כלים עכשיו, אי אפשר להגיד שאי אפשר להוציא מזה יותר טוב, ועכשיו יחסית הסגל כן קשיר.
כן, אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות, אחת היא כן קשורה בצ'אבי, ואחת היא פחות קשורה והוא צריך להתמודד איתה ויש לו בעיה עם זה, השער המוקדם. השער המוקדם אחרי 17-18 שניות, ישבתי מקודם לפני שהתחלנו להקליט עוד פעם לראות את העמידה של ברצלונה. אני לא ראיתי, הסתכלתי גם, השוויתי לשער שהם ספגו נגד גרנדה, שגם היה אחרי 17 שניות, שם העמידה הייתה הגיונית. אתה מתחיל משחק, אתה נותן פס אחורה, מניעים קצת את הכדור מאחור, ומנסים, אתה יודע, להתחיל לייצר את המומנטום כבר מהרגע הראשון. ברצלונה אתמול עומדת עם שלושה שחקנים מאחור, איניגו, קונדה וקנסלו, לא הראוחו, הראוחו עומד יחד עם למין ימל ושחקן נוסף על קו האמצע, נותנים פס לאחור לאיניגו מרטינס, ואיניגו מרטינס שולח כדור ארוך קדימה. שזהו כבר פתיחת משחק שהיא קצת מוזרה, כי ברגע שאתה שולח כדור ארוך קדימה, הסיכוי שאתה תצליח להשתלט על הכדור ולייצר התקפה הוא יותר נמוך מאשר אם אתה נותן פס, גם אם זה ייקח יותר זמן, מניע את זה על הדשם אחד לאחד. אז הכדור מורחק ומגיע לגונדואן שמפסיד את הכדור הזה, ואז ברצלונה חשופה לחלוטין מול קבוצה שזה כל מה שהיא באה לעשות, היא באה רק קוץ. לתפוס אותך עם קו הגנה גבוה ודליל ולנצל את זה כדי להבקיע שער, ואתה ממש נתת לה את זה, שיחקת לה לידיים, פלוס במקום שהראוכו יישאר שם מאחור ועם המהירות שלו יוכל אולי לייצר את הצעדים המהירים של הקבוצה השנייה, אז גם הוא לא היה שם. אז זה היה מאוד מוזר בעיניי, וזה סיבך את ברצלונה ברמה שזה היה יכול להיגמר הרבה יותר רמה שזה נגמר.
חייב להגיד משהו על זה, שמרטינס הרים את הכדור, אני נשבע, שראיתי את האילו חוזר כמה פעמים, לא היה אכפת לי על הסגירה, לא, אם אני צ'אבי, נכנס לראש של צ'אבי, הדבר שהכי צבן אותי זה הרמה הזאת, כל מה שעבר לי בראש, שזה לא ה-DNA של ברצלונה. לא ככה מתחיל לך, מה זה הרמה הזאת? אני שוטה, זה הדברים.
אבל אני רואה את זה ואני אומר, זה מה שהצוות אימון ביקש. אין מצב שהם עשו את זה על דעת עצמם, את העמידה הזו.
אז עוד יותר גרוע.
יש לזה הסבר.
אני לא חושב שזה מקרי.
יש לזה הסבר. בגדול, עקרונית, צ'אבי, כמו עוד הרבה מאמנים דינמיים עכשיו באירופה, מנסה לשחק בין שינוי מערכים. מה קורה שברצלונה עם הכדור, בלי הכדור, חוטפים לכדור, או שהיא מגיבה לאחרי שהיא חטפה כדור בעצמה. הקבוצה לא הייתה באמת ערוכה לשינוי המערך, הם לא היו באמת ערוכים למצב הזה שבאמת הראוך או מגן ימנים, משחקים שלושה בלמים, וזה מאוד בא לידי ביטוי, דווקא במערכים כאלה, הבריחה הזאת לאגף, וזה שאין אף אחד שמכסה אותו, שממש יש half space ענק בין המגן לבין הבלם הימני, את אומר, טוב, לא עמדו נכון, לא היו מוכנים למערך הזה, וכל הטרנזישן הזה הלך לפח. שאני ראיתי את זה גם בפעם הראשונה, אני אומר, טוב, לא היו מוכנים, לא ידעו מה כל אחד צריך לעשות. כן, שם את זה על צ'אבי, מה אני אגיד לך? לא הגיעו בשלים מספיק לסיטואציה הזאת.
לפני שניגע ככה בעוד שמות פרסונליים, עוד משהו שהוא מאוד בולט בעיניי במשחקים האחרונים, אבל גם מתחילת העונה, וזה פחות שווי, הנה שווי, זה קצת יורדים ממך.
יושב בנוגע, בבית נרגע.
כן, בנוגע לבנייה, אתה יודע, שוב, אנחנו, את כל מה שאנחנו אומרים, אתם אוהדים של ברצלונה, אני בסוף רוצה שהקרב בליגה הספרדית תמיד יהיה צמוד עד הסוף, ושהכדורגל יהיה הכי טוב. כולנו רוצים שזה...
יהיה צמוד בנריאל מדריד לג'ירונה, למה אתה ככה?
כולנו רוצים, כן. גם אתלטיקו לא...
היא נראית נהדר.
כולנו רוצים שזה ייראה יותר טוב, אז הדעה שלנו בסוף, צ'אבי עשה קצת יותר מאיתנו בכדורגל, אבל לצערנו התוצאות והיכולת אנחנו רואים אותם. אתמול אני דיברתי בפודקאסט ריאל מדריד על זה שריאל יכולה לשחק גם על פוזשן וגם על מעברים בהתאם ליריבה. לברצלונה עם הסגל הזה אין את זה, כי חסרה למהירות. פרסמו השבוע את התוצאות מבדקים שעשו לשחקנים באימונים, בין היתר מבחני מהירות. בלדה, הראוכו ורפיניה הם הגיעו ראשונים. Okay. שניים מהם שחקני הגנה. רפיניה, העובדה שהוא מקום שלישי בברצלונה במהירות, זה מעיד לדעתי על מצב המהירות שיש מקדימה, כי הוא לא שחקן מאוד מהיר, הוא לא איזה סופה מקדימה.
והוא רק חזר מפציעה.
והוא רק חזר. אולי בגלל שפרנקי פצוע, אז הוא לא היה בטופ, אבל גם הוא לא שחקן הגנה. דמבלה עזב, אבדה עזב, אובמיאנג, שאז, אני זוכר כשהוא הגיע בינואר, פתאום ראינו את ברצלונה משחקת על כדורים ארוכים, כשהיריבה, אתה יודע, היה אפשר להפתיע אותה בעוד דרך, עם כדורים ארוכים על המהירות של אובמיאנג, גם את זה אין, ברצלונה אין את הפתרון הזה של מהירות, של אם דברים לא הולכים לנסות באמת לזרוק את הכדור הארוך מעבר לקו ההגנה, ולנסות להפתיע ככה את היריבה, וזה פחות על צ'אבי, אבל זו עובדה קיימת, ואז זה שוב ממקד אותו, גם ככה בן אדם שכל מה שהוא רוצה זה פוזשן והחזקת כדור, ולהניע אותו, לא נותן לו אפילו שיהיה לו את התוכנית בית הזו.
קצב משחק, שוב, אני הבן אדם האחרון שהוריד מהירות ככה ברמה הפיזית של שחקנים, כמו נגיד המהירות ספרינט לצורך העניין, אבל ברצלונה זה לא הקטע של מה זה מעולם, כאילו להיות הקבוצה ברמה הפיזית הכי טובה בעולם, או הכי מהירה, או הכי מתפרצת, או לא יודע מה. מה שבדרך כלל קובע קצב של משחק, זה מהירות תגובה שלך, זה לצערי פרמטר, חיפשתי עליו, מחקרים בכל מקום לצערי הוא לא פרמטר מדיד מספיק, על איך אתה מודד מהירות תגובה של שחקן, אבל הם גם בברצלונה, במועדון עצמו, כן מתייחסים לעניין של המהירות תגובה יותר מאשר המהירות ריצה. עכשיו, כולם מתייחסים לזה, כנראה חוץ מצ'אבי בקבוצה הראשונה שלו, כי אם אתה מגיע למצב שאתה באמת בונה על כדורים ארוכים ובונה, לא יודע מה, על המהירות של בלדה, על המהירות של הראוך, על המהירות של רפיניה, לא, וואלה, זה לא ילך. זה לא הלך, אתה לא יכול להתחרות עם מהירות ופיזיות ואטלטיות של כל שחקן כל פעם, תמיד תהיה לך תקרת זכוכית, בין אם זה, לא יודע מה, קבוצה שנהיית פסיכית ברמה הפיזית כמו ריאל מדריד, בין אם זה, לא יודע מה, קבוצה כמו ליברפול של קלופ ששם כולם סילונים, אתה לא יכול להגיע למצב הזה שאתה מסתמך על מהירות פיזית. זה, מה זה לא הדנ"א של ברצלונה? זה סתם מטופש, זה לא לנצל את מה שיש לך. בגדול.
בוא ניגע, אגב, רוצים לנחש מי סיים מקום אחרון במבדקי מהירות? זה קל.
וואו. רומאו?
יפה, נראה שזה היה קל. טוב, ככה כמה שחקנים שניגע בהם לאור ההופעות האחרונות שלהם. נתחיל מהחלק האחורי. איניגו מרטינס, הזכרת את קריסטנסן. אז באמת נראה שצ'אבי התאהב מאוד באיניגו מרטינס, בזכות היכולת שלו להניע כדור והרגל שמאל הטובה שלו, והוא גם נתן כדור מצוין לפרן טורס במהלך של הפנדל. אבל אני מוטרד מזה שקריסטנסן מועלם, יכול להיות שזה גם עניין פיזי, ושהולכים יותר עם איניגו, כי הגנתית, ולברסה יש אישו הגנתי העונה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, איניגו הוא פחות טוב, הוא יכל לסגור יותר טוב ויותר חזק את שמו בגול הראשון, ואם אני הולך לסוף המשחק, היה את הכדור החופשי, דקה 95, שכמעט הפך לפנדל, דחיפה מיותרת אחרי אאוט של איניגו, בשתי ידיים, באופן ברור, הוא דוחף שם את קיקה גרסיה, וזה כמעט עלה לברצלונה במשחק הזה. קנסלו, הוא לא היה בעמדה שלו, אבל המון עבר דרכו, 107 נקודות, רק 107 נגיעות. רק קונדה ואיניגו נגעו יותר, זה פתרון לא רע, כשרוצים לתת מנוחה לבלדה, אבל
מה זה מנוחה? שאתה רוצה לחנך את בלדה? בלדה כבר לא צריך יותר מדי.
כן, אתה חושב שזה יותר במקום כזה?
יש איזו גישה כללית כלפיו, גם מבחינת התקשורת, גם ברגע שהוא לא קיבל את הזימון לנבחרת ספרד, גם אני חושב שיש איזה וייב כללי שמנסים להגיד לו, וואלה, ילד, תתאפס. כנראה שלא יודעים הכל עליו, זה מסוג הדברים שאם בטעות הוא יעזוב את הקבוצה, אז כנראה נשמע עליהם אחר כך על מאחר לאמונים, חוסר רצינות, דברים כאלה, שוב, לא משהו שאני יודע, סתם, תחושת בטן נקרא לזה.
כן, גם
השאלה עם צ'אבי לא קצת בוא נגיד שהוא מנסה לייצר את הסדרת חינוך שלו על איפה שיותר קל.
זה קצת מזכיר גם פה את לואיס אנריקה, אגב, אם זוכרים את הסיפור עם ג'ורדי אלבה ואליש וידל, שהם עשו איזו התערבות מטופשת, ואחד מהם נפצע, לא זוכר מי, אז על ג'ורדי אלבה הוא לא יכול כאילו לעשות עליו אבו אלי, מה שנקרא, הוא יכול לעשות את זה על אליש וידל, שאין לו באמת מעמד במועדון, והוא לא חלק מהקלוב די אמיגוס דאז. אז כן, נועל עוד נקודת דמיון בין צ'אבי ללואיס אנריקה, מה חסר.
מקנסלו אני מתחבר לפליקס, כי נוח לשים אותם באותה נשימה, כבר דיברנו אז עם השאוס, אבל פליקס בניגוד לקנסלו, הרבה פחות חד, וזה בסדר, וצריך להגיד עליו, וגם צ'אבי אמר את זה במסיבות עיתונאים בשבועות האחרונים, הוא לא קיצוני שמאלי, הוא לא ווינגר שמאל, ואני מחבר אותו לקנסלו, כי קנסלו כל הזמן נכנס לאמצע, אין לו את האוטומט הזה לפתוח לקו, כמו שהוא שיחק אתמול, כמגן שמאלי, הוא שחקן קו על כל צד שמאל, ופליקס צריך שיהיה לו את המישהו הזה, כי ברגע שקנסלו נכנס לאמצע, היחיד שנשאר כשחקן קו זה פליקס, ופליקס יש לו את הדריבל, אבל יש לו את הדריבל על שטח קטן, אין לו את המהירות ואת הכוח המתפרץ אחרי, כדי להיכנס ממש לתוך הרחבה, אין לו את היכולות הוויניסיוסיות האלה, נקרא להם, ואפילו לא את למין ימל או מה שיש לרפיניה בצד ימין, והוא גם קצת כופה את עצמו, בתחושה שלי, אתמול זה היה מאוד מאוד בלט לי, קצת כופה את עצמו, העניין, אתה דיברת על תחרות, אין לו שם גם יותר מדי תחרות, יש את פרן טורס, אבל זו גם לא ממש העמדה שלו, ואם אין את המגן השמאלי הזה שמצטרף שם, אז שניהם לא יכולים להחזיק את קו שמאל בעיניי.
שפליקס מרגיש שאין לו עם מי לשחק, וזה קצת הסיבה וקצת התוצאה, אני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, הוא הופך לשחק בשיטת ראש בקיר. ממש, הוא מנסה להיכנס בין כמה שחקנים.
להציל את המולדת.
והוא מנסה, אבל אתה מנסה להציל את המולדת בדקה 40, וחבל. אבל מצד שני, עוד פעם, אני חושב שגם יחסית לקנסלו, שילוב של הבעיה הכי גדולה של רוב השחקנים בקבוצה, וזה מוזר כי זה, בניגוד לשנים קודמות, שהיה הרבה שנים, זה לא סגל ושמיכה כזו קצרה, אבל מצד שני מרגיש שאין כל כך הרבה תפקידים חשובים, ואני שומע את זה בתוכניות קודמות, כנראה ידובר על זה גם בעתיד, אין, ברגע שאין לך תחרות מספיק טובה, אתה לא לחוץ על המקום שלך, אתה משחק פחות טוב, בין אם זה במודע שלך, בין אם זה בתת מודע, ומרגיש גם שאין מספיק שם תחרות, וכל אחד נסה להציל את המולדת, זה מה שאמרתי בהתחלה. מרגיש לי שהקבוצה היא הרבה פחות קבוצתית כבר, והרבה מתבססת וסומכת על הכישרון האישי של שחקנים מסוימים שיצילו את את הקרב. בדיוק.
אז אמרת כישרון אישי, אז אני רוצה לגעת בכמה שחקנים כישרון אישי. יש את פדרי וגונדואן, אמרתי את זה לפני, שוב, העמידה שלהם כדאבל פיבוט אחוריים,
דאבל פיבוט רך גם,
הוא גם רך, הוא גם רך הגנתית, ואתה פשוט, אתה פשוט מאבד אותם, אתה מאבד אותם איפה שהם צריכים להיות. אז נכון שאין את גבי ופרנקי, אבל אני מקווה שמהר מאוד אנחנו נראה את שניהם הפוכים במשולש הזה, עם איזשהו קשר אחורי, גם אם זה רומאו, גם אם זה רומאו, במשחק נגד אלווס בטח שהיה אפשר לעשות את זה, ואותם יותר קרובים לרחבה כדי לייצר, אבל למין, הוא הכישרון בחלק הקדמי, בעיניי, הוא גם שחקן הקו היחיד ביחד עם רפיניה, מה הוא לא? הוא לא דמבלה. עכשיו, לדמבלה יש את החסרונות שלו, ויש לו גם את החיסורים שלו, מה שנקרא, אבל למין, אבל דמבלה היה יכול לקחת כדור 40 מטר אלכסונית מהשאר, באחד על אחד מול מגן, לפעות אותו קדימה, לתת לעצמו פס ופשוט לטוס ולעבור את שחקן ההגנה שמולו. לא למין ולא רפיניה לא יכולים לעשות את זה, הם שחקנים שצריכים לקבל את הכדור קרוב לרחבה, ופה שוב זה מתחבר לעניין של מי המגן הימני שאיתם, כשזה הראוכו והוא לא עולה, אתה מבודד לגמרי את למין או את רפיניה, ואין להם את היכולת, הם... בסוף המגן קובע כמה הווינגר נדחף קדימה יותר, וברגע שהמגן לא תומך, אז הווינגר לא נדחף קדימה, הוא הולך יותר אחורה כדי לקבל את הכדור. איפה ראו את זה? ברגע שקונדה עבר לשחק מגן ימני והצטרף קצת יותר, אז הגיע המהלך הכי מסוכן של למין, הוא קיבל את הכדור ממש על סף הרחבה בצד ימין, נכנס שם בין שניים ובעט לפינה.
גם קונדה בישל את השער, אני מזכיר.
וקונדה נכון, בישל את השער, ופשוט לא ראינו את זה מספיק, וזה מתחבר לאותה התעקשות על הראוכו שם בצד ימין.
אתה תראה שגם למין ימל חלק גדול מהעיבודים ש... לו זה שהוא מחפש בכוח דאבל שפשוט לא נמצא שם, שהוא פשוט שולח כדור קצר שאת... אני יודע שבראש שלו דמיין שיש שם שחקן שייתן לו את הדאבל ויוכל להיכנס, אבל פשוט לא היה שם שחקן, זאת אומרת מגיע ליריבה, הוא בא נותן דאבל, פוגע באיזה שחקן של היריבה, נגמר הסיפור ונגמר המהלך. קשה להשים אותו, הוא צעיר, זה כמו שאמרת, זה לא הסגנון שלו, קשה פתאום לצפות שהוא יפתח מהירות צי ויצליח לשרוף את האגף על 200. אמרת שהלכנו בצ'אבי, אני מחזיר.
טוב, פרן תורס שנכנס כמחליף, אני מצרף אותו עם בלדה, כי שניהם נכנסו ביחד באותה דקה, וראינו, הזכרתי את המיקום של פליקס שהיה צמוד מדי לקה, פרן תורס נכנס ושחט את הפנדל מאיפה, בדיוק מהאזורים ומהתנועות שפליקס צריך לעשות, רק שאיתו היה את בלדה, וברגע שיש את בלדה, ובלדה באינסטינקט שלו הוא שחקן שיודע לרווח לקו עם רגל שמאל, אז פרן יכול להיות באמת קצת יותר באמצע, וזה לקח, כי לשחק עם קנסלו בצד שמאל בסדר, אין מגן שמאלי איכותי מחליף, עם כל הכבוד למרקוס אלונסו, ראינו את זה גם נגד שחטר, אז אין לזה ממש פתרון, כשקנסלו אבל יהיה שם, לא יהיה אגף שמאל, כי אם פליקס הולך לשם או פרן הולך לשם, אז זה לא יעבוד, וזה איזשהו פלסטר כזה נחמד, אבל קנסלו אני לא רואה אותו משחק עם מגן שמאלי וממש נצמד לקו, אז יש שם איזושהי בעיה, ואולי אפילו עדיף את מרקוס אלונסו.
לי יש גם הצעה, כל כך מדבר, הקישור האחורי וחסר באמת, הבור שהשאיר בוסקס גם שנה שעברה, ותיק, לא ותיק, היה לו חלודה, לא יודע מי יכול להחליף אותו, אבל איזה, בהנחה, דיברנו קודם על קריסטנסן, בהנחה שאני לא יודע מה, אם אין שם קונספירציה של פציעה שמשתיקים, וזה מתאים מאוד לברצלונה, אם כבר אתה נשאר בהגנה הזאת, ואני, האג'נדה שלי, אם זה לא מספיק מורגש, זה להחזיר בחזק את קריסטנסן, בכל עמדה שאני חושב שהיא מתאימה, לא בכוח. היה פעם, לא ממזמן, כל מיני דיבורים על מחשבה לשים אותו, הוא שיחק כקשר אחורי גם בצ'לסי, ואני חושב שהוא בהכרח אחד השחקנים הכי אינטליגנטים שקיימים בכדורגל האירופאי, והוא הראה את זה בברצלונה, אחוז המסירות שלו לדחוף קדימה, שכל כך חסר עכשיו, הדיוק, איך שהוא רואה את המגרש ודוחף קדימה, אני הייתי מנסה אותו, הייתי בודק את זה, זה לא שרומאו הוא כזה, לא יקרה כלום, אם עוד קצת ייפשו אותו על הספסל ויהיה פתרונות אחרים, הצעה שאני מציע, צ'אבי אולי שומע אותן, אולי מאזין, נותן לו איזה טיפ.
בוא, תראה, דווקא יכול להיות מעניין דווקא לנסות אותו באיזה סוג של דאבל פיבוט עם גונדואן, נגיד, ואז לשחרר את פדרי קדימה ואז יהיה טוב יותר, אבל שוב, זה מאוד, מאוד תיאורטי, אני... יכול לראות את זה קורה, אבל זה פשוט קונספט שקשה לי לדמיין, או קשה לי להגיד מה יבוא לידי ביטוי אם ייכנס בעמדה מאוד רגישה כמו קשר אחורי.
אני מסכים איתך שלבד זה עלול להיות בעייתי. כמו שרומאו לבד הוא בעייתי, קריסטנסן לבד זה בעייתי, אבל אנחנו רואים שצ'אבי גם עם שלושה בלמים לא מוותר על הדאבל פיבוט. מאוד נדיר שהוא משחק עם פיבוט אחד מאחור. אז אם כבר משחקים דאבל פיבוט, אז זה בסדר לדעתי לנסות את קריסטנסן. ואני אגיד רק עוד משהו אחד לגבי רומאו עצמו, שכבר פעמיים בליגה הוא נכנס בדקות האחרונות כדי לשמור על תוצאה. זה היה בקלאסיקו, שצ'אבי רצה להוסיף יותר פיזיות וכולי, והוא איבד את ג'וד בלינגהאם ברגע הכי חשוב, אחרי ששנייה לפני זה הוא היה איתו. ואתמול הוא גם נכנס כדי לנסות ולשמור על התוצאה, ובנייח האחרון שם, אתה יודע, הוא בא להחליף את בוסקץ בברצלונה, ובוסקץ השופט הציל אותו, אז היה צדק, אבקר זה שעלה שם לכדור, הוא היחיד שהיה בנבדל, אבל הוא כמעט דפק את ברצלונה עם השליחת יד הזאת, כי אם אבקר לא בנבדל זה פנדל 100%, וברצלונה אוכלת אותה. המצב בליגת האלופות, בוא נדבר עליו קצת לפני שנסתכל קדימה אל העתיד. ברצלונה הפסידה לשכתר לפני המשחק נגד אלאבס. אני שמעתי את נימני בשידור אתמול אומר אחרי המחצית הראשונה שזו המחצית הכי גרועה של ברסה שהוא ראה בשנים האחרונות. המסקנה שלי הייתה זה שהוא כנראה לא ראה את המשחק המלא נגד שכתר, כי זה באמת היה 90 דקות של כלום. גם אם הפעם אז אפילו צ'אבי אתמול הוא עוד תיקן, הוא עשה תיקונים מאוחרים ואיכשהו זה נראה קצת יותר טוב, אבל נגד שכתר הוא חילוף מרובה, אבל רק בדקה 60. קנסלו היה בצד ימין, אבל נכנס יותר מדי לאמצע ולא עזר לרפיניה. ואלונסו היה בשמאל ולא עזר מספיק לפרן כדי שיכנס לאמצע. וגונדואן שיחק עם גבי ורומאו. כלומר, גבי ורומאו היו חלק מהקישור, ואז לא היה מי שיצור מצבים. רק גונדואן עצמו, שאתמול גם, מלבד העיבוד, יש לו את הצ'יפים, יש לו את היכולת לייצר את המצבים, אבל הוא חייב להיות יותר קרוב לרחבה. זה היה רע. וזה היה גם רע מאוד כלכלית, צריך להגיד, כי ברצלונה פספסה הזדמנות להכניס עוד 3 מיליון אירו, ובמצב שלה זה משמעותי. מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה לגבי המצב של ברצלונה בבית, נותרו 2 משחקים, פורטו בית, אנטוורפן חוץ, כרגע פורטו מובילה את הבית עם 9 נקודות, פלוס 6 בהפרש שערים, שזה מה שקובע בליגת האלופות, 9-3, ברסה גם עם 9 נקודות פלוס 6, אבל 8-2, שכתר עם 6 נקודות ומינוס 1, שזה המשחק, והמשחק הקרוב שלה הוא בבית מול הבלגים. השאלה, האם אתם רואים תסריט שברצלונה מסתבכת? ואני אומר מסתבכת, גם מקום שני, זו הסתבכות, גם אם לא ראו עכשיו, זה הסתבכות קדימה.
אני אתחיל בתשובה מהירה ואפרט, חד משמעית זאת התשובה. קודם כל, אני לא מצליח להבין, למרות שבסוף יש תוצאות, איך, אמרתי את זה בקטנה קודם, איך הם הגיעו ממצב שהם יכולים, כזה קיצון מצד לצד, שהם יכולים לבוא בראש נקי, להתרכז בליגה, 2 משחקים לסוף בבית לא רלוונטיים, ובאמת עם הבית, ואני לא אוהב לזלזל באף קבוצה, הבית הכי קל שיכלה לקבל, ועדי ברצלונה אוהבים להתלונן ובצדק, שהם מקבלים תמיד, יודעים מסתכל ריאל קיבלה בית נוח, אנחנו מקבלים תמיד בתים כדורים חמים וכל הביטויים זה, קיבלנו בית שזה פשוט בושה לא לעלות עוד מהמקום הראשון, ובדומה לנבחרת ישראל שאתה רוצה שתעלה ליורו ואתה יודע שלא תעשה שם כלום, ברצלונה היא עדיין לצערי קבוצה שאתה רק רוצה לעשות את האפגרייד אחרי שנה שלישית כבר שהיא תעלה לשמינית גמר, ועדיפות משמעותית עם הקבוצות שאמורות להיות שם, אתה לא רוצה להסתבך ולהיות מקום שני, ופתאום אתה מגיע למצב שאתה במשחק על מקום ראשון, ואם אני לא עדין גם יכול להסתבך אפילו על המקום השני בפורטו, מול פורטו סליחה. זה מדהיג, זה מדהיג שבית כזה הצלחנו לסבך את עצמנו כל כך הרבה.
תראה, השאלה היא בסוף אם אתה חושב שפורטו יכולה לעשות צרות לברצלונה כאילו בספרד? תשובה היא כן.
בוודאי שהיא יכולה. גם כשברסה ניצחה בחוץ היא לא הייתה...
וגם קשה לקרוא לזה בית, זאת הבעיה.
גם חלק מהעניין, אבל ככה אתה בצורה מאוד חד משמעית, כמו ששי אמר. כן, וואלה, אתה יכול להסתבך, זה לא כזה far-fetched.
יכול להסתבך, וצ'אבי צריך להגיד, המאזן שלו עד עכשיו באירופה, אלופות ואירופית, 7 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו ושבעה הפסדים. דיברנו על המעמד, אם איכשהו ברצלונה לא תעלה, המעמד שלו יעלה על הפרק.
רגע, זה משהו שעוד לא הספקתי להיכנס על באמת הנושא של המעמד של צ'אבי, הוא יסיים את העונה. קשה לי...
רק אם הם לא... כאילו בהנחה והם עולים, עוברים את שלב הבתים. אם הם לא עוברים את שלב הבתים, אני לא בטוח. אני לא בטוח.
אני לא חושב שלפורטה באמת יש לו איזה תוכנית מגירה כרגע, שהוא יכול עכשיו לשנות הכל, כי הוא בנה את כל הפרויקט הזה, כל מה שקורה עכשיו, סביב מה שצ'אבי רוצה.
נכון.
אני לא, אני עדיין בדעה שכנראה זאת תהיה העונה האחרונה של צ'אבי, אני חושב שאמרתי לך את זה גם לפני כמה פודקאסטים, כנראה לפני המלחמה, ואני עומד מאחורי זה, הוא יסיים את העונה, יתנו לו את הכבוד הזה גם בגלל ליגת האלופות, גם בגלל המעמד, הכל טוב ויפה, הוא גם, בוא נאמר, קשה לי להאמין שלא נסיים טופ 4, כאילו בצורה שעד כדי כך...
טופ 4 ברצלונה תסיים בוודאות.
טופ 4 ברצלונה תסיים, כלומר יש גבול לכמה השלכות, כאילו יהיו הרות גורל מבחינת
איזה... תשמעו את הדיון.
כן, כן, הגענו לזה. זה דיון, הגענו לזה.
זה פריחה בגוף.
השאלה אם אנחנו לא קצת מגזימים, כי בסוף ברצלונה לא רחוקה מהמקום הראשון, והמקום הראשון הוא ג'ירונה, שהיא מצוינת.
ג'ירונה עוד ירד, ג'ירונה עוד ירד
לאוויר. היא גם תאבד גובה, וברצלונה שוב, יכול להיות שאחרי הפגרה עם חזרה של פצועים, אולי צ'אבי גם יסיק, אתה יודע, הוא גם רואה שהדברים לא עובדים, ואני בטוח שיש לו איזושהי ביקורת עצמית, וראינו את ברצלונה עם הסגל שיש לה כן מצליחה לייצר ניצחונות, וכן מצליחה להיות בחלק העליון של הטבלה, ולהיות קרובה למקום הראשון, וגם היום היא לא מאוד רחוקה. אולי אנחנו קצת באיזה אקסטרה מראה שחורה בגלל היכולת במחזורים האחרונים, וזה כן יכול להשתנות.
אני לא חושב שהמראה שאת כדי כך השתנתה לעומת סוף עונה שעברה, נגיד. הבעיות נשארו אותן בעיות. הסגל נהיה, אני לא רוצה להגיד פחות איכותי, אני רק מסתכל פשוט על העמדה של בוסקט שמאוד חורה לי. אבל תקשיב, אני לא, גם אם כל הפצועים חוזרים, גם פתאום יש פגרה והכל טוב ויפה ויש לך סגל מלא, שום דבר לא מונע מזה לקרות שוב. הגישה של צ'אבי לא משתנה. פדרי עדיין הולך לתחון דקות, גם אחרי שמדברים על איך מנהלים את העומסים שלו, and so on and so forth. אני שוב, יתנו לסיים טעונה, אבל כנראה שמי עכשיו כבר לפורט המכין, את התוכנית מגירה כנראה לקיץ. כרגע אין להם כסף אולי לשים על רוקה. סבבה?
נכון.
אז אני לא חושב שיש להם עכשיו כסף פתאום להפוך את כל היוצרות ולהביא מחליף לצ'אבי.
אני במשפט, אם עד לפני חודש, הייתי נאחז בקלישה הזאת של אם ככה הם, איך שהם משחקים, הם עדיין מביאים את התוצאות האלה, אז מה יהיה שהם השתפרו, והייתי נתלה בזה, אני פשוט רואה אותם הולכים אחורה גם בביטחון, בצורת משחק, אני לא יודע, אני מתקשה למצוא אחרי שני המשחקים האחרונים השבוע הזה נקודות אופטימיות לאחז בהם מבחינת איך שהיה המשחק של ברסה נראה.
עוד מעט ארגנטינה משחקת, תהיה רגוע, יהיה בסדר.
אני עדיין חושב שצ'אבי יש לו את הכלים, שוב, אין לו את המהירות נניח מקדימה, אבל יש לו את הכלים עם הפציעות שנשארו, גבי הוא היה מושעה, פרנקי יחזור, אני חושב, שוב, ראינו את זה גם בתחילת העונה, יש לו את הכלים, הוא פשוט צריך לשחרר את השלושה בלמים הזה, למצוא את הדרך שבה הוא כן מצליח להתגונן, גם אם הוא משחק רק במרכאות עם שני בלמים ועם שני מגנים התקפיים, וכן למצוא את הדרך איך שברצלונה תחזור לשחק כמו שהיא כן שיחקה וכן צברה נקודות בתקופה שהתלהבנו מהנה הגיעו הז'ואאוס והכדורגל היה נראה טוב וכולי. פגרה לפנינו, תכף ניגע בה בקצרה, אבל מיד אחרי שחוזרים ברצלונה מתארחת אצל ראיו ויקנו, ראיו שניצחה את ברצלונה בשני הביקורים האחרונים של הבוויקס, ועוד פעם אחת בקאמפ נו, ועוד פעם אחת זה נגמר בטקו, בסך הכל ארבעה משחקים שברסה לא מנצחת את ראיו, פעם אחרונה שברסה ניצחה בליגה את ראיו, זה היה במרץ 2019, 3-1, שערים של מסי, סוארס ופיקה, כולם עזבו, מי שכבש לראיו זה ראול דה תומאס, הוא עוד נמצא, אבל הוא לא הסכנה המרכזית, לא בטוח שהוא יפתח, קמאו פתח במשחק האחרון של ראיו, כשהיא הפסידה אפרופו לג'ירונה, הסכנה האמיתית, היא בכנפיים, יש למי שלא עוקב אחרי ראיו, איסי ואלוורו, בראיו הם גם גילו את רציו, המגן הימני המהיר, אספינו בצד השני מצטרף להתקפה, אסור לברצלונה, זה חוזר לנקודות הראשונות של הפרק, אסור לה להפקיר את הכנפיים במערך של שלושה בלמים, עם רק שחקן אחד על כל קו, ולתת יתרון מספרי של שניים מול אחד לראיו בכל צד, ראיו לא תבוא גם לנסות לשלוט, במשחק הזה, אז אפשר לשחק 4-3-3, לא צריך עוד אקסטרה קשר, צריך את בלדה וקנסלו כמגינים בזכות המהירות שלהם בצדדים, פרנקי אני לא יודע אם הוא יהיה קשר, הוא בטח לא יפתח, אבל אפשר לדעתי גם ללכת עם רומאו למרות הביקורות ולשחרר את פדרי ואת גונדואן קצת יותר קדימה, קצת יותר קרובים לרחבה, ובעיקר ברצלונה צריכה ללמוד מריאל מדריד שקשלה בברנבאו נגד ראיו. לא לחכות לרגע האחרון כדי לעשות את השינויים ולקוות לנצח, כמו שקרה למשל נגד אלאבס, כמו שקרה נגד סוסיידד, אלא לבוא כדי לנסות ולכבוש ראשונה, לגרום לראיו, אם אתה מצליח לכבוש שער ראשון, לצאת קצת יותר קדימה אחרי שער כזה, ומשם לחפש את הניצחון. אחרי שאמרתי את כל מה שאני חושב שצריך לקרות, אני חושב שיש פה פוטנציאל גדול מאוד למעידה, כי ראיו לא תתבטל כמו בברנבאו, היא תבוא לרצות את האוהדים שלה עם התמיכה שלהם, והיא תחפש להקות את ברצלונה בחלק האחורי הבעייתי של העונה.
ובטח אחרי פגרת נבחרות, כן, כן.
התחושה שלי שזה משחק שהולך ל-1-1-2-2, ואני בדרך כלל יותר אופטימי פה.
לא, לא, אני אומר הפסד דוך, ראיו מנצח את המשחק הזה.
כן, את כדי.
חד משמעית, אני לא מתבלבל אפילו.
ואיך צ'אבי יעלה עם שלושה בלמים, או שהוא כן יחזור לשחק קנסלו בלדה בשני בלמים באמצע?
וזה כבר שאלה של הישרדות, בוא נראה מי שורד את הפגרת נבחרות, ואז אני אוכל להגיד לך.
הבנתי אותך.
אני חושב שצריך, אני, יש את האסכולה שאומרת 4-3-3, זה הכדורגל שלנו לטוב לרע, אנחנו נשחק ככה. אני חושב שצריך לצאת מהקופסה ולא לשחק 130 שנה אותו דבר, אבל במקרה עכשיו עם כל השינויים שנראה שלא עובדים ולא בטוחים, לנסות קצת גם לקבע איזשהו הרכב שרצים איתו.
גם אם זה שלושה בלמים?
לא, לחזור, זאת אומרת, למה שהיה פחות או יותר אחרי התיקונים מול הלווס, וגם אני חושש מהמשחק מול ראיו, כי אני רואה את המנטליות ואיך ששחקני ברצלונה, אנחנו מדברים על זה המון צעירים, מפחדים מכדור שלג שכבר מיני נוצר בעיניי, כי המשחקים אחרי ראיו יש לך את פורטו בבית, יש אחרי זה את אתלטיקו מדריד ואת ג'ירונה, משחק אחרי משחק, חבר'ה, זה הלוח משחקים הבא. אז שאני, אם אני עכשיו לחוץ כשחקן ברצלונה, אני כבר חושב על כל המשחקים כמקשה אחת. ג'ירונה נראית מעולה, ואתלטיקו, כי דיברנו קודם על סימאונה, פתאום רציתי להגיד קודם שצ'אבי עונה שעברה ועכשיו נראה יותר כמו סימאונה, צריך לפרגן לסימאונה, אתלטיקו נראית כדורגל שוטף מעולה. אני לא אוהב להראות פחד, אבל אני מאוד דואג מהלוח משחקים הזה, וכבר בראיו.
אני בכל זאת אגיד משהו אופטימי, שאני גם רואה פה הזדמנות.
כל הכבוד.
לא, אני רואה הזדמנות מבחינת ברצלונה. מבחינת ברצלונה, זה יכול להיות הקל וההגיוני, זה שימדו מול ראיו ויהיה קשה מול ג'ירונה ואטלטיקו וכו'. יש פה איזושהי הזדמנות, אם אתה מצליח לנצח בווייקס ומצליח להרים את הראש, ועושה טקו אפילו נגד פורטו, לא מפסיד לה, ואז מצליח להשיג ניצחון וטקו מול ג'ירונה ואטלטיקו, אתה אומר לעצמך, הנה, הצלחתי להתייצב. האם אני חושב שזה יקרה? כרגע זה לא נראה בכיוון. זה לא נראה בכיוון. אבל ההזדמנות הזו ליפול לתוך הבור, גם יש הזדמנות שתדלג מעל הבור הזה, ותגיד לעצמך, יתפחו שם על השכם ויגידו, אוקיי, הצלחנו לצלוח את המשבר הזה.
ביחד ננצח, צריך להפוך את הקבוצה למקשה אחת.
אורי, אתה האסקפיזם שלי, כבר אין לי שום דבר אחר, זה רק התחזיות שלך בחיי.
טוב, לפני סיום אנחנו יוצאים לפגרה, שי, מי יצגו את ברסה בנבחרות ואחרי מי הכי כדאי לעקוב בקצרה?
אז זהו, אז יש לנו, בוא נתרכז קודם כל בנבחרת ספרד, כי בסופו של דבר יש לנו סך הכל 13 נציגים של ברצלונה שמשחקים בנבחרות. בספרד דיברנו גם קודם, לפואנטה לא לוקח את בלדה, משאיר אותו, לא יודע אם הוא תייעץ עם צ'אבי או לא, אבל
יש מצב אגב שהוא כן יזומן ברגע האחרון, זה תלוי בפציעה של גיא, אבל הוא לא
בטוח. אז ממה שאני מודע, כן, אז זה מה שאני מכיר כמובן. טורס מזומן, גבי מזומן, מרטינס מזומן, שכנראה הוא באמת המניה החמה, פתאום מה אנחנו לא רואים שכולם רואים מסביב, וימל שאני חושב שמגיע לו, פדרי וטוב שכך, נכון. מקבל את החופש. עוד כמה בקצרה נבחרות שכן הייתי שם עליהם את הגרמניה, זה משחקי ידידות מן הסתם, היא המערכת של היורו, אבל אני מאוד מעניינתי עכשיו שנויר חוזר, דובר על זה הרבה, מי יפתח במשחקי הידידות, נויר יכול להגיע למצב שכבר ישחק, וזה יהיה אמירה. אני רוצה לראות את, אני גם לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שטרשטגן חייב להיות, ואם אנחנו נראה שהוא לא משחק, זה אומר הרבה על מי יהיה הלאה. פורטוגל יש לנו כמובן שני נציגים, אבל הם מזמן דורסים את הבית שלהם.
אז אולי כדאי שהם ינוחו.
כן,
שואוים תוכנים, וגם קנסלו תוכן בטירוף בברצלונה.
כן, ואחד שכן הייתי שם דגש, אולי זה נשמע פחות פיקנטי, אבל אם אתה אוהד ברצלונה זה בטוח יעניין אותך, ואני אגיד למה אני חושב שזה מאוד חשוב להמשך. המזומן של נבחרת פולין, כמובן לבנדובסקי, בפולין במצב שהיא במקום השלישי, נקודה מתחת לצ'כיה בבית ושלוש נקודות מתחת לאלבניה. למה זה חשוב? לא נעים לי להגיד שלי יש, אני נע בין רוצה שכמובן לבנדובסקי יצליח ויהיה לו קיץ מעניין, לבין זה שאם הם לא יעלו וזה יהיה אכזבה לנבחרת פולין, שינוח, צריך אותו. אם אני חושב כאוהד ברצלונה, אני רוצה שהוא ינוח בקיץ.
השם היחיד לא היחיד שמעניין אותי, אבל רונלד אראוחו, זמן לנבחרת אורוגוואי, תמיד הוא מסתבך עם פציעות כשהוא הולך לנבחרת, אז אני מאחל לו שיהיה בריא, בפגרה הזו, מעבר לעניין הכל.
בכללי אורוגוואי מעניינת, כאילו, לא, תשמע, יש לך את ביאלסה, ביאלסה מאמן שם, הם הצליחו להשיג ניצחון על ברזיל לדעתי בפעם האחרונה.
יש להם עכשיו מול ארגנטינה, בחלק מהחלון.
גם מעניין לראות את הראוחו מסתדר עם מאמן כל כך התקפי בגישה שלו. אתה לא חושב על ביאלסה ואתה אומר, הנה, יש לך הגנה טובה. אז אני מאוד רוצה לראות איך זה מתחבר מבחינת כדורגל התקפי.
טוב, שי, נדב, תודה רבה לכם. תודה לכם שהאזנתם. פגרה קצרה, ואנחנו חוזרים אחרי ראיו, רגע לפני שפורטו תגיע למונג'וויק. ביי ביי.